הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד.
איזה כיף שהצטרפתם אליי שוב לפודקאסט שלנו, טכנולוגיה חיובית. והפעם הזמנתי שוב את גל, פעם שנייה אצלנו, מה שלומך?
היי שירי, מה קורה?
סדר גמור, הדברים מתקדמים בקצב כזה מהיר, היית אצלנו ודיברת על כל הנושא של הדאטה ועל נושא של AI, וכאילו עברו 20 שנה ובאמת רק כמה חודשים, והתחום כל כך כל כך התפתח, והיום אתה CTO של חטיבת ה-AI אצלנו באלעד, ואני הרגשתי שאנחנו חייבים לדבר עוד פעם, כי זה כאילו עולם אחר.
אני אשמח, בטח.
אז קצת לשמוע ממך באמת באיזה שלב אנחנו נמצאים עם ה-AI. הבנתי שאנחנו באיזשהו ממש עוברים שלב, כמו שאומרים.
עוברים שלב, זה דרך מעניינת לתאר את זה, כי אין באמת שלבים. שיטת העבודה היא די רציפה, התחרות וההתפתחות של העולם הזה זה פשוט בקצב מסחרר, מאוד 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 קשה לעקוב, פשוט המון 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 דברים קורים כרגע, ואני חושב שהתחרות, ההתקדמות של המודלים, היכולות, האימוץ של הטכנולוגיות האלה בחברות, זה גדל בקצב מסחרר. אם בשנה שעברה היינו בעולמות של כל דבר, היו מצמידים לו את המילה AI, והיום מקבלים איזה פיל של אינובציה.
כן.
היום אנחנו כבר באמת מתחילים לראות את האינובציה הזאת באה לידי ביטוי. כולם מדברים על ה-AI ואיך אפל לוקחים את העולם הזה של ה-AI, והולכים לשלב אותו במוצרים האלה שנמצאים לנו בכיס. אז כן, טכנולוגיה בהחלט מתפתחת, השימושים גדלים, וזה פשוט עולם מרתק להיות פה כרגע.
אני רואה את זה כמו המקפצה שבעצם, אפרופו אמרת אייפון, אז היו טלפונים שהשתמשו בהם בתצורה אחת, ואז באמת הגיע האייפון הראשון, ושינה בעצם את כל הדרך שאנחנו עושים בה את הדברים, וזה קצת דומה עכשיו גם עם העניין של ה-AI, בעצם לוקח את כל הנושא של הפרויקטים והטכנולוגיות למקום אחר, נכון?
כן, לגמרי. אולי מילה קטנה על, על דבר הגדול שהולך כן. לצאת השנה בעולם ה-AI, שהמון אנשים נושאים את עיניהם להתפתחויות האחרונות של OpenAI, זה בעצם החברה שהפכה את כל הדבר הזה לציבורי ונגיש לכולנו. מחכים למודל החדש, GPT-5, GPT הפך להיות איזה סוג של מילת מפתח, שישר של איזו אסוציאציה לבינה מלאכותית.
נכון.
ואחד האתגרים, או אחד ההדלפות שיוצאים מהמודל החדש שהולך להיות, זה פתרון לאתגר שכנראה הגענו למיצוי של כל המידע הציבורי שקיים ברשת, שעליו אנחנו מאמנים את המודלים האלה.
משוגע, זאת אומרת שה-AI כבר בעצם סרק, למד, הבין את כל החומר שקיים.
הוא עשה ויש על כל הרשת הציבורית, ומעכשיו המידע החדש מתחבא מאחורי מנגנוני הבטחה או אתרים שצריך לשלם עליהם, כסף כדי להתחבר, ועכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, מה הלאה?
מה הלאה? כי התפנה לו מלא זמן.
האם הסטודנט למד את כל החומר? כאילו, מה הלאה? מה הוא יעשה בזמן הפנוי? אז OpenAI, סם אלטמן, אחד הקו-פאנדרים של OpenAI, בעצם מתייחס אל האתגר הזה בשתי תצורות. תצורה אומרת, בוא ניקח את המידע שקיים היום, או לפחות את מה שסרקנו, וננסה לעשות איתו יותר. והדבר השני, או גישה נוספת, זה בוא ניקח את המידע הקיים, ונייצר על בסיסו מידע סינתטי, מידע שלא קיים. שאחד הביקורות של אותם מספידים של עולמות הבינה המלאכותית, זה שה-AI הוא לא באמת מייצר מידע חדש, או ידע חדש. פשוט איזו שיטה נוחה שיודעת לבוא ולענות על שאלות, בהתבסס על מידע שהוא קיים כבר.
נכון.
ובעצם את שואלת שאלה, והמכונה הזאת יודעת לירוק, או להנגיש טוקנים או מילים, בהתאם לשאלה שלך.
לא יוצרת יש מאין, אין לה את הניצוץ הזה של היצירתיות.
היא לא ממציאה פיזיקה חדשה. כן. היא לא כותבת סונטות חדשות. בעצם עושה איזה סוג של גיבוב, בסטל ויצירתיות, שכבר היא אומנה על פיה. ואני שואל את השאלה, אם אנחנו באמת יכולים להגיע לדבר הזה שקוראים לו AGI, או באמת AI אמיתי, סינגולריות, שזה אופן חשיבה של בן אנוש, או יותר מבן אנוש. והדרכים של OpenAI זה שבעצם הולכים לפתח לפי השמועות מודל חדש שקוראים לו אוריון, שהולך להיות מפותח על מודל או איזשהו פרויקט שקוראים לו סטרוברי, פחות משנה כרגע, אבל מה שיודע לעשות, המודלים מתחילים לחשוב. תהיה איזה סוג של הבנה שהדרך, שאת הצורה של בן אדם עובד, זה לא אני אשאל את שירי שאלה, ושירי תיתן לי את הדבר הראשון שעולה לה בראש. לא כל האנשים עובדים ככה, כאילו רוב האנשים לא עובדים ככה. אלא אם אני אשאל אותך שאלה שהיא שאלה מסובכת, אתה תגיד, אוקיי, שנייה, אני צריכה רגע לחשוב, את בעצם תרשמי את השאלה, ואולי תעשי איזה מחקר קטן, ותכתבי טיוטה, ואחרי הטיוטה תאבדי אותה שוב פעם, אולי תביאו עוד חומר שתומך בהשערה הראשונית שלך, ובסופו של דבר את תגידי, אוקיי, הנה, בהתאם לשאלה, עשיתי עבודה, והנה, זאת התשובה. והמודלים היום לא עובדים ככה. בעצם המודלים היום הם מקבלים שאלה, הם מסתכלים על כל הידע שהוא אומן, יש איזה סוג של פרמטרים, והם יודעים להנגיש את התשובה הבאה. המודלים החדשים שהולכים לאמן אותם, הם בעצם לוקחים את המידע, מקבלים את השאלה, הם בעצם חושבים על התשובה, מקבלים תשובה חדשה, חושבים עליה עוד קצת, ורק אחר כך מנגישים את התשובה הסופית. מה שהדבר הזה אומר, שהמודלים בסופו של יום יהיו חכמים בהרבה יותר. הקפיצה עדיין לפי כל התחזיות של העולם הזה, ממשיכים להיות תחזיות אקספוננציאליות, שבאות לידי ביטוי בדיוקים, בתשובות מדויקות יותר, פחות המצאות. למודלים האלה עד היום יש המון המון המצאות, המון המון ביטחון עצמי, כמו של איזה...
נער מתבגר, שבטוח שהוא יודע יותר טוב מכולם.
התכוונתי להגיד אנליסט שיקור, אבל כן, נער מתבגר גם כן יעשה את העבודה, אבל כמו אנליסט שיקור שיושב על הבר ובטוח בכל מה שהוא אומר, מה שמאוד מאוד מתעתע, מאוד מאוד מתה, כי אנחנו רואים תשובות שהן תשובות נהדרות עם ביטחון עצמי בפול פאוור, אבל כשבאמת מסתכלים על זה, כאילו אין סיכוי, זה גיבובים של שטויות. אז המודלים האלה הם יהיו הרבה יותר מדויקים, והם יעזרו לנו בפעולות של כתיבת קוד, הם יעזרו לנו ביצירתיות של תמלול, של יצירה של טקסטים, שיח שהרבה יותר אישי, המלצות הרבה יותר נכונות, הרבה יותר מדויקות, והמון למה לצפות בשנה, שנתיים הקרובות עם ההתפתחות הזאת.
וואו, אז קודם כל זה מדהים לראות, וכיף שאתה עוקב ככה, ומה שנקרא מעביר לנו מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. גם אצלנו באלעד, הריצה קדימה והכמות הפרויקטים והערכויות שאנחנו עושים מול לקוחות היא כמות גדולה, ובאמת גם נפתחה חטיבה חדשה, ואתה היום ממש מהמובילים של הפעילות הזו. אז תנסה ככה להסביר לנו בעצם את כל השיפור הזה בטכנולוגיה, איך זה בעצם יכול לפגוש אותנו, את הלקוחות שלנו, איפה זה יכול בעצם לעזור.
קודם כל, השנה וחצי האחרונות, עם כל ההתפוצצות הזאת של טרנד החדש הזה, כולם רוצים לעשות AI, כל מוצר טכנולוגי מדביק לעצמו את המילה הזאת. השנה האחרונה הייתה רוויה בהמון המון פרויקטים של הוכחת יכולת. אני חושב שבנינו על עצמנו, הצלחנו למצל לעצמנו איזשהו פורטפוליו שהוא חזק מספיק, שכבר פחות או יותר אנחנו מבינים לאן הטכנולוגיה הולכת, לאן היא מתקדמת ומה אפשר לעשות איתה, ולא פחות חשוב, מה אי אפשר לעשות איתה. זאת אומרת, גם לדעת מה, איפה זה לא יעבוד, זה מאוד מאוד חשוב.
נכון. חוסך ללקוחות את הטעויות.
חוסך ללקוחות את הטעות, אני חושב שהוא מפקס ויודע במה להתמקד קודם. פחות מה בשל יותר ומה בשל פחות. זה העולמות שאנחנו נוגעים בהם בעיקר, זה עולמות של מה שנקרא speech to text, יכולות תמלול שפה בכל השפות, תיקון שגיאות אוטומטי שמתבצע באמצעות שכבת AI שיודעת לקחת קונטקסט וז'רגון עסקי ולהכיל את הז'רגון העסקי על עולם התמלול, מה שחוסך לנו המון שעות של ניקוי המידע או ניקוי הטקסט, חילוץ אטריביוטים וקשירת הטקסט לקטגוריות ספציפיות. ובסופו של יום, ברגע שיש לנו מידע שהוא נקי, איכותי, אנחנו יכולים בעצם להריץ מודלים שמאפשרות לנו לתקשר עם האוטפוטים שיצרנו. לצורך העניין, אם אנחנו נמצאים היום בעולם הרפואה, ורופאים מתמללים את עצמם כדי לחסוך את הזמן שלוקח להם להזין מידע בתיק הרפואי, והתמלול יוצא עם המון המון שגיאות, בגלל בליעה של מילים, בגלל מפתע כבד, בגלל רעשי רקע, בגלל סימני פיסוק שלא נמצאים במקום הנכון, בגלל שימוש בשפות, משתנות בתוך השיח, נכון, MRI, MRI זה לא בעברית, אבל אם רופא מדבר ואומר MRI, אני צריך לדעת לשנות את, את הקונטקסט ולהגיד ש-MRI זה לא MRI, בעברית כמובן. אז אנחנו משתמשים במודלים האלה כדי באמת לאסוף את המידע, להחליק אותו, לנקות אותו, ובסופו של דבר לתת גם כן לרופאים או מקבלי החלטות אפשרות לתשל את המידע הזאת, להמליץ על המידע, פשוט לעשות יותר עם המידע שקיים אצל, אצל הלקוח.
רוב הלקוחות שלנו, יש לנו הרבה לקוחות מעולמות של מוקדי שירות גדולים, יש להם סקיילים מאוד גדולים של שיחות ושירות לקוחות. הפתרון הזה כאן יכול לעזור להם, כל ה-speech to text?
כן, בוודאי. אז אנחנו מדברים כבר כמה פרויקטים של שילוב של דוגמה נהדרת ללמה צריך איזושהי שכבה מעל שמסתכלת על CRM, דאטה ודיגיטל, בעצם מערכת שיודעת לאסוף את המידע, לאגור אותו וכמובן להשאיר אותו, ואיזה פופ-אפ שיוצא במערכות CRM, באותם מרכזי שירות, איזה אייג'נט חכם, שאנחנו כבר היום רואים את היכולת להוריד את כמות הקריאות של נותני שירות זוטרים, במידה והם לא יודעים מה לעשות, במקום ללכת לפנות לאחמה, שגם ככה יש לו אלה ואחד דברים שצריך להתמודד איתם, יכולת לבוא ולשאול שאלות מערכת חכמה, שמסתמכת על נתוני עבר, שמסתמכת על call center. אז אם אני מסתכל בשרשרת הערך, מתקשר איזשהו לקוח כדי, בשביל תלונה מסוימת, איך אני יכול כבר באמצעות צ'אט לחלץ מידע כדי להבין מה הקריאה, וכשנציג פוגש את הלקוח בפעם הראשונה, כבר להציג לו את הפתרונות האפשריים, בהסתמך על מה שקרה בעבר.
אז זה פתרון אחד, אני מחזירה אותך אחורה ככה, אמרת איך אתם בחטיבת ה-AI לוקחים את כל החדשנות הזאת ואורזים אותה ללקוחות, אז בעצם פתרון אחד זה בעולמות של ה-speech to text.
יפ, לגמרי, speech to text, הבנה של מסמכים, כל הנושא של עולמות הרישום, שצריך בעצם להעלות מסמכים או לסרוק מסמכים, תעודת זהות, גיליון ציונים, אישור מילואים וכיוצא בזה. אני חושב שבסופו של דבר בעולם הזה, מישהו, גורם אנושי צריך להסתכל על הנתונים. שלא לדבר שגורם אנושי לפעמים צריך לקחת להסתכל על הנתונים ולהקליד אותם איפשהו.
נכון, זה תמיד הכי מעצבן שאתה בא לאיזה משהו שכבר נתת את כל הפרטים, או מתחיל לשאול אותך מחדש את כל הפרטים, אחרי שכבר הכנסת את כל המסמכים.
תעודת זהות מטושטשת, זה לא תעודת הזהות הנכונה, העלית בטעות את אישור מילואים במקום התעודת זהות, התעודת זהות הפוכה, שאלות כמו למשל, שאתה צריך לעבור קורס מסוים, כדי להירשם לקורס נוסף, האם אני יכול להוריד את החיכוך הזה שגורם אנושי באמת צריך להסתכל על גיליון הציונים, ולתת איזשהו חיווי למערכת שהבן אדם עבר את הקורס, האם אני יכול לעשות אוטומציה של הדבר הזה. אז כל הנושא של קריאת תמונות ומסמכים, המון אתגרים של זיהוי פנים, היום הפיתוחים האחרונים הם מאפשרים לנו א', לתת פתרונות באופן מהיר ופשוט יחסית, וגם אופן השימוש בכלים האלה, יש לנו, אתמול, בדיוק אתמול ישבתי עם אחד מהארכיטקטים אצלנו, ודיברנו על איזה פרויקט גדול שעשינו לאחד מבתי החולים, והוא אומר, אני דוגל בעיקרון ה-80-20. ואז אני אומר לו, מה זה עיקרון ה-80-20? איפה זה הגיע? אז הוא אומר, אני עושה 20% קוד ו-80% AI. הוא ממש היום נותן הוראות ל-AI, מה שהוא רוצה באיזה קובץ וורד, אומר לו, אלה המשימות שאני רוצה שתעשה,
כן.
ובמקום לתכנת אותם ולכתוב אותם באיזה hard coded, או איזה תמלול של קוד פייתון, הוא ממש נותן לו קובץ וורד. מה שהחוויית משתמש הזאת מאפשרת, זה היה לתת פיתוחים מהירים יותר. ודבר שני, להנגיש את זה למשתמשים שהם לא טכניים. איזה מגניב זה עם משתמש קצה, שאין לו מוסד לכתוב עכשיו קוד פייתון, אבל התהליך עבודה שלו, העץ החלטה שלו ישתנה, הוא לא צריך להתקשר ולהיות תלוי באיזה מתכנת או מהנדס, כדי שיפתור לו את הבעיה. והיום אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות, שבמקום לכתוב קוד אמיתי, hard core, כמו שפעם היום צריכים לדבר עם המחשב, היום המחשב מבקש מאיתנו לדבר עם השפה שלנו.
כן, ה-AI זה ממש כמו גשר, כמו מתורגמן כזה, בין שפות, בין השפה שלי כמישהי שהיא כאילו מדברת, לשפה של קוד.
לגמרי. לגמרי. אחד הפתרונות היותר פופולריים שלנו זה פתרון שקוראים לו text to SQL, או תחקור דאטאבייסים בשפה טבעית.
שמה זה אומר בשפה שלנו? הטבעית? שזה עברית?
אני אספר. אז אפשרות לדבר עם דאטאבייס. אם היום יש איזה דאטאבייס שמכיל מידע על קמפיין שיווקי שהרצנו, ואת רוצה לתחקר אותו, פעם היית צריכה להתקשר לאיזה אנליסט, שיבנה אולי דשבורד, ואם אין את הנתונים בתוך הדשבורד, היית צריכה שמדען נתונים, או אנליסט, או מישהו שיודע לכתוב SQL, יחלץ את המידע בשבילך. היום אנחנו מנגישים פתרון שבעצם הוא עומד בעמוד תווך בין יוזר, בין משתמש, ובין מסד נתונים, ואת שואלת שאלה בשפה פשוטה.
שפה עסקית, והוא מתרגם לי את זה לשפה של נתונים.
הוא מתרגם את זה לשאילתת SQL הזאת, לשאילתה הזאת, לקוד הזה שצריך כדי לחלץ את הנתונים, מריץ את הקוד על המערכת, מקבל תשובה, ואומר לך, שירי, הנה התשובה למה ששאלת.
מדהים, אז ממש אנחנו באופן חופשי יכולים לדבר עם המחשב, באמצעות ה-AI, ולפתור בעיות, לתכנת דברים.
והוא יענה לך, כן, והוא יענה לך, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, כדי שיונה גם דברים נכונים, ולא רק דברים בטוחים.
לגמרי. איזה עוד דברים בשלים יש בחטיבה, שאתם יכולים להציע ללקוחות?
עולמות של סוכנים חכמים, אייג'נטים חכמים אנחנו קוראים להם, שבעצם מאפשרים לקבל מידע, ובעצם מסתכלים על המידע הזה ומנתחים אותו. ויודעים להעלות א', שאלות שיהיה מעניין לשאול על המידע שהעלית. דבר שני שהם יעשו, הם ימליצו איזה סוגי גרפים או תרשימים, את תוכלי לענות על השאלות האלה בתצורה הטובה ביותר, זאת אומרת, אינפוגרפיה, המלצה לאינפוגרפיה.
איך להציג את הנתונים, את הנתונים בעצם את הצורה שהם יעברו הכי טוב.
את הצורה הטובה ביותר.
אני אוהבת את זה, זה מה שנקרא, לדעת את מה שאני לא יודעת.
לדעת
אפילו לא יודעת שאני צריכה לדעת לשאול.
בדיוק, בדיוק. והתחמנים האלה, הם גם כן מגדילים ראש, והם אפילו יציירו לך את הגרף הזה, כדי לראות לך דוגמה למה הם מתכוונים.
מדהים.
אז הם מייצרים רציונל, הם בעצם מנתחים את הנתונים, הם מייצרים איזה סוג של נרטיב, ומספרים מה קרה, ובסופו של יום גם מציירים את האינפוגרפיה, כדי להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר.
מדהים. שנה הבאה הולכת להיראות אחרת לגמרי מבחינת AI. איך אתה רואה את הדברים?
אז השנה האחרונה הייתה מלאה בהתנסויות, בטעויות, בלמידה. שנה הבאה אני לגמרי רואה אותנו נמצאים וממוצבים עם פתרונות מדף, מבוססי AI שיודעים לעזור לסקטורים ספציפיים. יש לנו כמה, העניים שלנו פוזלות לעולם השירות, עולם הרפואה, האקדמיה, יש לנו מוצר חדש שאנחנו מתכוונים להשיק, שבעצם עוזר הוראה חכם, בהתאם לכל מה שקורה פה עם השביתות והלמידה מהבית. אז אנחנו באמת בנינו את זה מהשנה מלמטה למעלה, זיהינו את הצרכים, את הנקודות הכואבות, ובעצם בנינו את הטכנולוגיה כדי לפתור את האתגרים שפגשנו השנה. אז השנה הבאה הולכת להיות הרבה יותר ממוצרת ומיוצבת, עם פתרונות AI.
בעצם אתה אומר, עשינו כבר את הטעויות, עשינו את הטסטים, עשינו את זה, התגלחנו.
אני באופן אישי מרגיש שהטכנולוגיה סוף סוף בשלה. היה בז מאוד מאוד גדול בשנה האחרונה, הביצועים לא היו משהו. המודלים היום הם מהירים יותר, הם מדויקים יותר, הם לא יקרים כמו שהם היו.
זה גם עניין מאוד חשוב, כי כל הנושא של המודל העסקי היה באמת מטורף מבחינת...
סעת תמחור, כן, סעת
תמחור. זה משהו שהסתדר, זה כבר הפך להיות ככל שהטכנולוגיה הופכת להיות יותר נפוצה.
כן, כמו מורס לא מדבר על גידול האקספוננציאלי הזה, אם אנחנו מסתכלים על כל טכנולוגיה חדשה פורצת ערך מהריצוף הגנום האנושי, שהיה עולה כמה מאות מיליונים, והיום אנחנו יכולים לקנות המבורגר יותר יקר מלעשות ריצוף גנטי מלא, הטכנולוגיות האלה הולכות לאותו מקום. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למקום שהאיכות עולה והמחיר יורד, והמון המון המון נגרם באמצעות התחרות הגוברת. המון המון שחקנים באקוסיסטם, קוד סגור, קוד פתוח, המון קונטריביוטרים, מה שפשוט הופך את השוק הזה לשוק, קודם כל סופר מגניב, שמאוד נהנה לעקוב אחריו, אבל גם כן לשוק מאוד מדויק, גם במחיר וגם כן באיכות של המודלים האלו.
אני חושבת שזה גם אחד הדברים שהם הכי מבוססי ערך, והכי מהר מראים ללקוח כמה ערך הפרויקט או הטכנולוגיה מביאה. ובאמת רואים שהרבה מאוד שחקנים קופצים למים ומבינים שהם חייבים לתפוס את זה, כי אם לא, כאילו, המתחרים שלהם יתפסו, וזה ממש, כאילו, בעיניי הופך להיות משהו שהוא must have, כזה.
או, לגמרי, לגמרי. בלי לציין שונות, אנחנו רואים בנקים שלא יכולים לעבור לטכנולוגיות הענן עדיין, אבל אוקיי, חבר'ה, איך אני יכול להכניס AI במערכות שלי?
כן.
זאת אומרת, כאילו האינובציה הזאת, שפעם שדיברנו על כוח
כאילו כבר מדלגים על השלב, היום העבר לענן הוא
חייב להיות משהו שרשום עליו, שיש עליו מדבקה של AI, כי צריך להבין לאן זה הולך, והמתחרים שלי עושים את זה, ויש ריצת אמוק, באמת, כדי להבין מה הדבר הזה עושה.
בחטיבה של AI, אתם עובדים בעצם עם חטיבות הדליברי, והפיתוח בעצם שמכסים תחום ספציפי, נגיד CRM, פיתוחי דיגיטל, דאטה, ואתם ככה רואים את התמונה מלמעלה, אז תספר לי קצת על התהליך.
כן, אז אני חושב שזה מאוד דומה למה שנעשה בשנה האחרונה, זאת אומרת, השיתוף פעולה בין הסינרגיות שיש בין החטיבות היא די מעולה כבר גם ככה, במיוחד בעיה שיצר איזה שיח משותף. אני חושב שההבדל היחיד זה, כמו שאמרתי, זה באמת לקחת את אותם פרויקטים שנמצאים, הפרויקטים היחידניים האלה שנמצאים בתוך המחלקות, בתוך החטיבות, להוציא אותם מחוצה למוצר, לעשות מוניטיזציה, להסתכל רגע מלמעלה, לעשות את החיבורים בין פרויקטים שהם דומים, לייצר איזה סוג של knowledge base, שפשוט מאפשר לנו להכיר את ה-know-how ולייצר איזה ממש תשתית ארגונית אחידה, וכמובן עם השחקנים המופלאים שמשחקים איתנו בחטיבות, זה לא יותר מחלום, זה פשוט תענוג לעבוד איתם.
כן. אז כיף, האמת שכיף שככה לקחת את התחום הזה, כמו שאתה יודע, תמיד אתה לוקח איזה תחום אצלנו באלעד, מפתח אותו מהר ומריץ אותו לכולם, אז הפעם פיתחת את זה מהר ורצת מהר יחד עם כל הסיירת AI שלנו, ובסוף הגעת להיות ה-CTO של החטיבה, אז אני קודם כל מאחלת לכם שתעשו חייל, כי זה תחום באמת משוגע, ואם אני אדבר איתך שבוע הבא, אז אני בטוחה שיהיו עוד מלא דברים חדשים לספר.
זה עוד שעה וחצי, אני מחכה להתכון.
אז וואו, רציתי להגיד לך, תודה שבאת, לספר לנו על הדבר הכי חם, ולא תהיה לי ברירה, אני חייבת להזמין אותך עוד, כי זה באמת תחום שמתפתח מאוד מאוד, ומביא המון ערך, ואנשים רוצים לשמוע עליו, כל הזמן שואלים אותי על הדבר הזה, וזה כיף גם לשמוע כמה AI עושה טוב, ויש הרבה פחד, אז זה כיף גם לשמוע כמה זה משפר ומייעל, ומביא באמת חיוביות, כמו שאתה אומר.
לגמרי, אני מאוד מסכים עם כל מה שנאמר, ותזמיני אותי יותר, אני תמיד שמח להיות כאן.
אז תודה, תודה שהצטרפת אליי, ותודה לכל מי שהקשיב לנו, וניפגש בפעם הבאה.
טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד. הפודקאסטים של 103 FM.